بفخيم عدويا إن هاسلي يبشوت لعبا بخمع ولغنى هي عدويا ופנינים של כל חסד הם לאתר לליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של בנתיה לליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של בנתיה מיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורה היא גם כולו את נמנת וכנית הים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להודות לגילי שהוא מאוד עזר לנו לארגן את המקום, והוא בא מוקדם לפתוח אותו ולהכין אותו דרך המכון של הקואוצ'ינג שמתקיים כאן. אז תודה רבה גילי. ואתמול גם גילי הראה לי את הספר הזה שהם קוראים, ואני רוצה להמליץ, אני נורא שמחה שהספר הזה יצא בעברית. אני ראיתי אותו לפני כמה חודשים בתרגום לאנגלית, הוא מתורגם מצרפתית. ספר נפלא, נפלא, בזכות האושר. כתב על ידי נזיר בשם מתי ריקר, שהוא נזיר צרפתי שהיה פעם פרופסור ביולוגיה מולקולרית, משהו כזה, ובן למשפחה מפורסמת בצרפת. אביו היה פילוסוף מאוד ידוע בצרפת, והוא הפך לנזיר. ואנשים תמיד שואלים אותו, איך זה היה לך כזאת קריירה, כי הוא היה מאוד מצליח בקריירה שלו כפרופסור וככה, איך זה שעזבת את זה והפכת להיות נזיר? והוא מדבר פה על החיפוש הזה של האושר. כולנו מחפשים אושר, נכון? כולנו מחפשים אושר, אז למה אתה מוותר על הדברים הטובים בחיים אם אתה מחפש אושר? הוא אומר, כי אני מחפש אושר עוד יותר גבוה. כי אני מחפש אושר יותר גבוה. כי הוא מבין שמה שאנחנו קוראים הדברים הטובים בחיים, הם מתקלים. הם דברים שאני לא יכולה להחזיק בהם. הם דברים שבאים מסיבות, ואנחנו נדבר תקף על קרמה ועל הסיבתיות הזאת. בהם אני לא יכול להחזיק, הם מתקלים. אני רוצה להגיע על אושר שלא מתקלה. אני מאוד ממליצה על הספר. יש פה הרבה ציטטות מאוד יפות, כולל מהחומר שאנחנו לומדים. אני חושבת שלא ממש מהפרק הזה, אלא מפרקים אחרים, שחלקם גם כן יש לנו תרגום לעברית שלהם, אתם יכולים למצוא על האתר שלנו. מאוד יפה.
בשיעור הקודם הזכרנו את הטקסט שממנו נלמד, המדריך ללוחם הרוח מאת מאסטר שנטידבה המהולל.
בטיצ'ינג הזה אנחנו
נשתמש גם בשני ביאורים חשובים. האחד הוא ביאור הודי עתיק והשני מטיבט. הביאור הראשון
נכתב על ידי חכם גדול בשם פראז'נה קרמתי. אמרו פראז'נה קרמתי.
הביאור נקרא בודיסטווה צ'ריה אבטארה פנג'יקה, שפירושו ביאור הנקודות הקשות ומדריך לחיי לוחם הרוח. פראז'נה קרמתי
הוא היה חכם הודי שחי כ-200 שנה אחרי מאסטר שנטידבה.
בערך בשנת 1000 לספירה.
הוא היה מבחירי החכמים באותו מנזר. הוא היה מה שקוראים שינגימל, שומר בשער. בימים ההם היו כל מיני אנשים נודדים, כל מיני נזירים ויוגים ומחפשים למיניהם, מחפשים רוחנים. והם נגיד היו מתקרבים למנזר, היו באים אל השער, והיו נכנסים לפולמוס או לדיון. על השקפות העולם שלהם, עם מי שישב שם. והנוג היה שמי שמנצח בדיון ובפולמוס, אז השני חייב לקבל את השקפת העולם שלו. אז כמובן שהיו מושיבים שם את המתפלמסים המבריקים ביותר. אז הוא היה כזה שינגימר. זה ביאור שהוא פחות ידוע בספרות הטיבטית, והוא נכתב בסנסקריט. כשהולכים וחוקרים, מסתבר שהביאורים שהם כן מכירים שהם בטיבטית, העתיקו קטעים גדולים ממנו. זה המקור.
הביאור השני שבו נשתמש הוא ביאור טיבטי שנקרא שער הכניסה לילדי המנצחים. בטיבטית גלסה ג'וק נוק. והוא נכתב על ידי חכם טיבטי בשם גלצב ג'י דרמה רינצ'ן. הוא חי בשנים 1364 עד 1432 בספירה, והיה תלמידו הבכיר של ג'ייסון קאפה הגדול. וכשמסתכלים בביאור, נראה שגלצ'אפ ג'י אכן הכיר את ביאורו של פראז'נה קרמדי בזמן שכתב את ביאורו. נחזור כעת לפרק שלנו.
בפסוק 7, מאסטר שנטידבה מתחיל לדבר על מה מאיר את הכעס. הוא אומר ככה, כל דבר שאפגוש ושבו לא אכפוץ, או מכשול המעכב מילוי תשוקתי, מזון הוא לאש של הנגע בלב שרוחי מדכא וכעסי מלבה. ואם אנחנו נפתח את המדיטציה שלנו היטב, ונפתח את המודעות שלנו היטב, אנחנו נתחיל לתפוס את הכעס לפני שאנחנו מתפוצצים. כשאדם בא וזורק פצצה או יורה במישהו, הוא התפוצץ כבר. זה קרה הרבה 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 קודם, והוא לא ידע מה קורה איתו. ואז זה משתלט עליו, ואז קורה אסון. אז אנחנו יכולים לתפוס אותו הרבה קודם. אז הוא מדבר פה על טווח של רגשות שמתעוררים. אז זה מתחיל בא מישהו אומר משהו לא כל כך נחמד, או פותח את החלון כשאני רוצה לסגור את החלון. אז אנחנו קצת מאבדים שיווי משקל. אם קודם הלכנו לנו מבסוטים ושמחים ועליזים, אנחנו קצת מאבדים את השיווי משקל. זה ככה מתחיל. מי שיכול לתפוס את זה שמה, יכול להרוג את זה כבר שמה, וזה לא יתפתח לשום מקום. מי שלא, אז ללב הבא אנחנו קצת מתעצבנים. אנחנו קצת לא מוצא חן בעיניי. אחר כך מתרכזים קצת, אחר כך מתרכזים עוד יותר. זאת אומרת, יש רמות, זה מתחיל להציק לי. אחר כך אני מתחילה אולי להגיד דברים, או אולי כבר השמחה מזמן שכחתי, אני כבר מזמן לא שמחה, זה כבר לא מוצא חן בעיניי פה, אני כבר לא מבסוטה. אני מאבדת מצב רוח, או מתפתח מצב רוח רע. כל זה מוביל לצורה המלאה של הכעס, ובסופו של דבר במקרים החמורים לאלימות, ולתוקפנות. אז פה, זה הפסוק שבו הוא מתחיל להעיר את תשומת ליבנו. תתחילו לפצח מודעות. הרי אף אחד מאיתנו לא רוצה לסבול את התוצאות הנוראות של כעס, או להרוג מישהו ואחר כך להיקלב לשאר את חייו. אף אחד לא רוצה את זה. אז אני צריכה מודעות, איך נפתח מודעות? מדיטציה דרך טובה מאוד. דרך נפלאה לפתח מודעות על ידי מדיטציה. אנחנו יושבים במדיטציה, הדברים יתחילו לבוא. כמו שהם באים בחיי יום-יום, כשמתיישבים על הכרית, אנחנו יושבים עם אותו מיינד, עם אותה תודעה. מה שיש לנו במיינד בחיי יום-יום, יבוא גם במדיטציה. אבל שם אנחנו בכוונה מנטרלים את עצמנו מהגירויים החיצוניים של חיי יום-יום, ואנחנו יכולים יותר לפגוש את זה ויותר להכיר את זה, ולפתח מודעות שזה מה שמנגן לי במיינד. וככל שאני מפתחת יותר את המודעות במהלך המדיטציה, ככה אני באה לחיים הרגילים שלי אחרי המדיטציה עם יותר מודעות, ואני מסוגלת לתפוס את זה כל פעם יותר מהר, כל פעם יותר מהר. אז מדיטציה היא דרך נפלאה, ולמעשה אנחנו אומרים שאם לא ישבתם לעשות בבוקר מדיטציה או יוגה או איזה לימוד, אם לא עשיתם אף אחד מהדברים האלה, אז זה אומר לנו מאסטר שנטידבה באיזה מקום, אתם כאילו שמים את הראש בתוך לא הארי. מי זה לא הארי? זה הרגשות האחרים האלה שמסתובבים בנו כל הזמן. כי האנרגיות אצלנו זורמות בערוצים הצדדיים. אנשים מרגיזים אותנו. הם באים מבחוץ אלינו. ככה אנחנו חיים. ואם לא פיתחנו את המודעות במדיטציה, אם לא עשינו את התרגול הזה, כל יום צריך לעשות אותו, אז אנחנו נתפרץ. כך או אחרת אנחנו נעשה נזקים. גם בחוץ וגם בפנים. ככה שפה נכנס כבר מיד הקטע של תרגול. חייבים לתרגל. מאוד חשוב לתרגל. לתרגל מודעות. אותו אדם שמתחיל להבין את הסיבות וליישם אותם, בהדרגה, בהדרגה הוא מביא לתזוזה, לשיפט במציאות. עם החוכמה ועם התובנה, לא רק שהתגובות שלו משתנות, אלא בהדרגה, בהדרגה הוא מתחיל להבין איך המציאות הזאת נוצרת על ידו, ואז הוא מתחיל לכוון אותה. ובשלבים מתקדמים כמובן הוא מגיע להארה מלאה. אבל עוד הרבה לפני זה יש שיפור עצום באיכות החיים של אותו אדם, גם ברמה האישית, גם ברמה של היחסים עם הסובבים אותנו. מכיוון שהאדם הזה מבין איך הוא יוצר את המציאות, באופן אוטומטי הסביבה שלו משתפרת. הוא לא הולך ומשפר אותם, הוא לא הולך ומתקן אותם, הוא מתקן את עצמו. הוא עובד על הרגשות השליליים שלו ועל הכעס שלו ועל התגובה שלו, ובאופן אוטומטי, מכיוון שזה מה שמייתר את מציאותו, הוא מוצא את עצמו בעולם יותר טוב בלי שהוא עשה ועידות שלום. מעבודה מבפנים. כל הדבר הזה שעצור טונג לעומת הפקפה וכך הלאה, ובעצם מתקשר לרעיון של השקפת עולם. בין אם אנחנו דתיים, בין אם אנחנו לא דתיים, יש לנו מערכת שלמה ורחבה ועמוקה של אמונות שאנחנו קנינו. בין אם זה אמונות דתיות או אמונות אחרות. יש לנו איזה מודל של העולם ואיך העולם הזה מתפקד. לכולנו יש. וקלטנו אותו מינקות, מההורים שלנו, מבתי הספר, מהסביבה שלנו, מהתרבות שלנו. אנחנו חדורים בו וספוגים בו, ולחלקו הגדול אנחנו אפילו לא מודעים. אבל זה מניע אותנו, וזה יוצר מערכת ערכים ומערכת אמונות, ואנחנו פועלים מתוכה. הבעיה עם השקפת העולם הרגילה שיש לנו לרובנו, זה שהיא לא מסבירה לנו למה קוראים לנו דברים רעים. היא לא מסבירה לנו. היא יכולה להסביר לנו איך קוראים דברים רעים. כי לא נהג בזהירות. כי נהג בצד הלא נכון של הכביש. זה איך שקוראים לי דברים. היא לא מסבירה למה הם קוראים לי. למה לא לשכנתי? למה כשהמסעית פגעה, היא פגעה בזה והיא לא פגעה בזה? למה? את זה הם לא מסבירים. השקפת העולם שלנו מבחינה הזאת היא dysfunctional. בגלל זה אנחנו ממשיכים לסבול. ברגע שמתחילים להבין את הסיבתיות הזאת, המציאות מתחילה לזוז. הדברים מתחילים לזוז. וזה כבר מתחיל להגיע לשיטות האולטימטיביות. אז אומר לנו מאסטר שנטידבה, בפסוק 2, אין עוולה שתשווה לשנאה, ואין תרגול שדומה לפיתוח אורך רוח. התרגול הזה שמפתח סיבולת או סבלנות או אורך רוח או סובלנות, סבל. מעניין שבעברית כל המילים האלה באות מאותו שורש. אותו תרגול שמפתח את הדברים האלה, אין כמו לצבור לנו חסד, לצבור לנו קרמה חיובית. ומאסטר שנטידבה יגיד לנו בהמשך, שאין דבר שאי אפשר לפתח למידה מדהימה על ידי תרגול. אתם מתחילים בחמש דקות של מדיטציה ביום, ואתם יכולים, אם תמשיכו לתרגל בהתמדה, להפוך למאסטר במדיטציה. אין דבר שאי אפשר לפתח מכוחו של הרגל. והוא אומר יותר מזה, אפילו הכעס הוא הרגל. ומה שיבאר אותו זה הרגל. ואין אימון יותר טוב מזה. כמו שאמרנו, ההרגל הזה של לא להתפוצץ, לא להגיד, להשרות את הפתיל, זה לא פתרון אולטימטיבי. זה איך להתמודד כשהכעס כבר בא, נכון? אבל לרוע מזל, אי אפשר לממש את הפתרון האולטימטיבי בלי הפתרון הזמני. חייבים לפתח את האורך רוח הזה של ללמוד, להיות מוכנים לעמוד שמה עם הקושי ולא להתפוצץ. אורך רוח זאת יכולת שהיא חייבת לבוא בדרך לפני שיכולים להשיג חוכמה, כי בדרך להשיג חוכמה יעלו הרבה קשיים. אז כשאנחנו מדברים על פיתוח אורך רוח ופיתוח סבלנות, בעצם יש שלושה סוגים של אורך רוח שאנחנו שואפים לפתח. הראשון זה מהסוג שכבר דיברנו עליו הרבה, כשמישהו בא ומתקיף.
זה נקרא בטיבטית נופה ג'פה לג'י ויניאם פסופה. נופה זה לפגוע, נופה ג'פה מעשים פוגעים. ג'י ויניאם פה, להיות לא מופרע. סופה זה אורך רוח, כלומר, אורך רוח שאיננו מופרע על ידי מעשים פוגעים למיניהם.
אם זה ברמה אישית, אם ברמה אחרת, כשמתקיפים אותי. לעמוד לנוכח העוולה שבאה כביכול ממישהו אחר, ובאורך רוח. שוב, זה לא פתרון אולטימטיבי, זה אנחנו רוצים ללמד. אבל זה חייב להתפתח בדרך.
בסוג זה של אורך רוח, אנו לומדים לכלול כל דבר שמופיע, כולל הפגיעות השונות, כחלק מדרכנו, כלקח שעלינו ללמוד.
סוג שני של אורך רוח, זה כשקורים דברים שלא באים מידי בני אדם.
זה נקרא, דוניאל דנגדו, למפסופה. דוניאל זה סבל. דוניאל דנגדו למפה, היכולת לשאת סבל. סופה, אורך רוח. כלומר, אורך רוח המוכן לשאת סבל. סבל שלאו דווקא בא כתוצאה מפגיעה של אנשים.
תוקפת אותי איזה מחלה, או קורה איזה אסון טבע, או איזה גזרת מיסים חדשה, או איזה צו גיוס שלא ציפיתי לו. משהו שלא קורה על ידי בני אדם, אלא על ידי חוקים, או טבע, או מחלות. קוראים דברים כאלה, גם שם אני חייבת ללמוד להגיב באורך רוח. גם לפקקי תנועה, גם לנהגים שצופרים בכביש, גם שמה אני צריכה, כי למה? א', הוא סופר, מה זה עוזר שאני מתעצבנת? זה לא מפסיק את הצפירה, זה א', ב', בינתיים אני חונקת את הערוץ המרכזי, אני בינתיים מקצרת את חיי. אז לא רק שזה לא עוזר, אלא זה מזיק. אז זה הסוג השני של אורך רוח. אחד, כשאנשים פוגעים בי, והשני, כשדברים קורים שהם מחוץ לשיטתי ולא באים מאנשים. סוג שלישי של אורך רוח, זה בדרך לפתח את הפתרון האולטימטיבי, את החוכמה הזאת, זה דורש הרבה תרגול. זה לא איזה נס שפתאום קורה, זה דורש הרבה תרגול. אם למישהו קורה הנס, זה בגלל שהם כבר תרגלו הרבה הרבה קודם לכן, ואז הרגע האחרון יכול להיראות כמו נס, אבל זה לא בא בלי תרגול. בדרך יעלו הרבה קשיים. כדי להביא את התרגול הזה למימוש הנשגב הזה, שבו אנחנו הופכים לקדוש שיכול להתמודד בקשיים ויכול לעזור לאנשים, בדרך יעלו הרבה קשיים וידרשו הרבה הקרבות. אז הסוג השלישי של אורך רוח זה להיות מוכן לקשיים האלה ולהקרבות האלה, ולעשות את זה בחפץ לב ובשמחה.
זה נקרא בטיבטית, צ'ולה נפר סמפה סופה. צ'ו זה דרמה, נפר זה ודאות או יציבות. סמפה זה תודעה. צ'ולה נפר סמפה, התמדה בלימוד של הדרמה. סופה, אורך רוח. כלומר, אורך רוח של התמדה בלימוד הדרמה, גם לנוכח קשיים שמתעוררים בדרך.
ככל שמתקדמים יותר בדרך, הקשיים שעולים, אבני הנגב שעולות, הם יותר מפלצתיים. זה כמו האביר שמתקרב לארמון להציל את הנסיכה, ככל שיותר קרוב לארמון, המפלצות יותר גדולות. אז זה ככה. צריך את הנכונות ואת האומץ ואת האורך רוח, את הסיבולת הזאת, לא להירתע, לא ליפול, לא להיבהל, ולהיות מוכנים לעמוד בקושי. קוראים לזה טפס בספרות של היוגה. טפס זה אותם הקשיים שעולים בדרכו של מתרגל רוחני ובדרכו של כל מתרגל יוחני. מי שעושה יוגה יודע שבהתחלה זה קשה, ואולי יותר מאשר בהתחלה. הרבה זמן זה קשה. זה תמיד קשה, יש לנו פה מאסטר ביוגה. זה תמיד קשה. אין התקדמות אם לא מוכנים לעמוד בקושי. אם כל הזמן רוצים שזה יהיה לי רק נעים, אז אני נשארת באותו מקום. מורה טוב ליוגה מכיר את המקום של התלמיד, מכיר את היכולת של התלמיד, וידחוף אותו קצת יותר מעבר למה שהוא רגיל לעשות, אבל לא במידה כזאת שהוא יגרום לעצמו נזק. מורה טוב יודע למצוא את המקום הזה ולדחוף עוד קצת. עכשיו הייתי בשיעור של דרמה מיטרש, מורה נפלא נפלא בניו יורק, והוא אומן. וראיתי איך הוא עובר בשיעור, הוא מזהה מיד איפה התלמיד נמצא, וכל תלמיד הוא לוקח אותו לרמה הבאה, טיפה יותר. הייתי בשיעור אנטול, ידיד טוב שהוא יוגי, אז היה שם פוזה של הנומן, שזה כמו שפגאט, אז רוב האנשים בכלל לא יכולים לעשות את זה, אז המורה מלמד כל אחד לפי המקום שלו. אנטול עושה שפגאט בלי שום בעיות, אז אנטול הוא שם קריות שמרימות לו את הרגליים. בפעם ראשונה שראיתי את אנטול נהנה. אז ככה זה בדרך הרוחנית. אם הדרך מתבצעת מה שצריך, אתם חייבים להתקל בקושי, אחרת אין התקדמות. וצריך את האורך רוח שהקושי הזה מתעורר. פסוק 9 ו-10 הם בין הפסוקים המפורסמים ביותר בפרק הזה, והדלאי לאמה מצטט אותם כמעט בכל טיצ'ינג שלו. אז בואו נקרא אותם יחד. יקרני ככל שיקרה, שמחתי לאפר לא ארשה. אי נחת לעולם משאלתי לא תגשים, ולעומת זאת את שפע חסדי תעלים.
אם לעולם לא ארשה לאפר את שמחתי, לא יוכל להתפתח כל טווח הרגשות שמוביל בסופו של דבר להתקף עצום של כעס או זעם. בפסוק 10.
אם יש מה לעשות בעניין, מה טעם לכעוס בעתיו? ואם אין מה לעשות בעניין, מה תועלת לכעוס בעתיו?
פסוק 10 מפורסם מאוד, ואני אקרא לכם אותו בטיבטית, והנועזים שבכם מוזמנים ללמוד אותו בטיבטית. קלטה צ'וסו, יונני, דלה מיגר צ'ישיקיר. קלטה צ'וסו, מנני, דלה מגה ג'יצ'יפן. קלטה צ'וסו, יונני, אם יש מה לעשות בעניין. דלה מיגר, לאבד שמחה בעתיו. צ'ישיקיר, מה אתה? קלטה צ'וסו מנני, אם אין מה לעשות בעניין. דלה מיגה ג'יצ'יפן. מה התועלת לאבד שמחה בעתיו.
זה החוכמה של מאסטר שנטי דבה. זה מאוד מפורסם, אבל זה ככה כך קיבל וריאציות שונות. אומר, אם קורה משהו לא נעים, אם יש מה לעשות, אז תחי תעשי, מה יש לך לכעוס? חבל לבזבז את האנרגיה על כעס, תעשי מה שצריך לעשות. אם אין מה לעשות, זה לא בשליטתך, מה יעזור לך לכעוס? מאסטר שנטי דבה, אמרתי לכם, הוא לוגיקן, הוא ממחיש לנו עד כמה זה אידיוטי. אין אף פעם הצדקה, זה לחלוטין לא הגיוני ולא רציונלי לכעוס. אם את רצינית בדרך, זו התגובה האחרונה שאת רוצה להשתמש בה. ובפסוק 9, שקדם ל-10, הוא אומר, אם אני לא ארשה להפר את שמחתי, שזה הרגע הראשון הזה שאני מאבדת שיווי משקל, אני הולכת לי מבסוטה, פותחים את החלון, קר לי. אז אני יכולה להגיב, שיסגרו שם מהר את החלון, כי קר לי. אם אני לא מרשה להפר את השמחה שלי, אז אי אפשר להרגיז אותי. פתוח, סגור, לא משנה, מחניק, לא מחניק, אי אפשר להרגיז אותי. כי אני לא מרשה שיפר את השמחה שלי. מי אחראי על השמחה שלי? מי שפותח את החלון אחראי על השמחה שלי? זה אצלי, השליטה היא אצלי. אם אני לא מתנת, אז אי אפשר להפר, אי אפשר. אי אפשר בשום אמצעי פיזי חיצוני לשלוט במיינד שלי אם אני לא נותנת. אז זה מה שהוא אומר. נמשיך הלאה. פסוק 11, מאוד נחמד. הוא מתחיל לפרט לנו את האנטומיה של כעס. הוא מתחיל לפרט לנו, איך זה קורה לנו. הוא אומר, אין חפצי בכאב וביקורת. נכון, אף אחד לא אוהב שכואב לו, אף אחד לא אוהב שמבקרים אותו. מילות נזיפה, דברי גנאי. אני מוכרת לכם, תשמרו את זה לעצמכם. לעצמי וגם לקרובה. קרובה היא באמת אנשים שאני אוהבת. אני לא רוצה שישמיצו אותי, אני לא רוצה שיבקרו אותי, אף אחד לא רוצה את זה, נכון? ואני גם לא רוצה שיבקרו את האנשים שאני מעריכה ואוהבת, נכון? אבל מה? ההפך מזה לא אויביי. אני מבסוטה לשמוע שמבקרים את אויביי. להם מגיע ביקורת. נכון? זה איך שהמיין שלי עובד. אני לא אוהבת שיעשו לי, אבל אני שמחה רק שמבקרים את מי שאני לא אוהבת. זה איך שזה מתחיל לדבר. זה איך שאני מתחילה לצבור קנאה, זה איך שאני מתחילה לצבור כעס. בהמשך הפרק הוא יתחיל לדבר איתנו גם על קנאה, שזאת בעצם צורה של כעס. פסוק 12, בואו נקרא יחד. מעטות הסיבות שגורמות לנו עושר ומרובות הסיבות לכאב, אך ללא הכאב איך תבוא התפנית, על כן נשאר נא נחוש לבבי. אז פה אנחנו מדברים על תפנית בספרות הטיבטית, קוראים לזה ננג'ונג, תגידו ננג'ונג. פירוש המילים ננג'ונג זה יציאה בטוחה. הכוונה בדפנית זה שאדם מתבונן בחייו, והוא מתחיל להבין שכל להיות שהוא סובל ברגע זה, ויכול להיות שכרגע הוא לא סובל, אבל אם הוא לא סובל ברגע זה, הוא יסבול בעתיד. כל דבר טוב שיש לנו בחיים האלה, אנחנו לא נקרא לו כרגיל סבל, אם יש לי עוגה טעימה, אני לא אקרא לזה סבל, אבל במוקדם או במאוחר, העוגה הזאת תגרום לי סבל. או שהיא תשמין אותי, או שהיא תגרום לי סוכרת, או שכעבור זמן היא תיעלם ואני אהיה בלי עוגה, ויהיה לי מצוקה כי אין עוגה, או שהיא תהפוך לפסולת, שעכשיו אני צריך להתעסק עם זה, מה שנכון לגבי עוגה, נכון לגבי הבית שלי, נכון לגבי בני משפחתי, נכון לגבי ידידיי, לגבי הקריירה שלי, לגבי הג'וב שלי, כל דבר שהוא ארצי, חומרי, המוניטין שלי, השם שלי, היופי שלי, הבריאות שלי, בלי יוצא מן הכלל. כל הדברים שהם ארציים, חומריים, באו מה שאנחנו קוראים מקרמה, שנדבר על זה אחר כך, ומוכרחים להתקלות. כי האנרגיות שהביאו אותם, מתקלות. למה הן מתקלות? כי אני לא יודעת מאיפה הם באו, ולכן אני לא יודעת איך להמשיך להביא אותם. כי אני לא מבינה מה הביא את הדברים הטובים לחיי. אני לא מבינה מאיפה באה הרגועה לחיי. אתם יכולים להגיד, הגישו לך עוגה, לכן יש לך עוגה. אבל למה הגישו לי עוגה ולא הגישו למסכן ברחוב שאין לו עוגה? מה מבדיל ביני ובינו? גם הוא אוהב עוגות, אולי. למה? למה לי הגישו עוגה ולא לא הגישו עוגה? או כשלא מגישים לי עוגה ולמישהו אחר כן מגישים, למה זה קורה? עד שאני לא מבינה מאיפה זה בא, אין לי שום ערובה שימשיך לבוא. פעם זה יבוא, פעם זה לא יבוא. ובמוקדם המאוחר, עד שלא אלמד לחדש את זה, בזרם בלתי פוסק, כל הדברים האלה יילקחו ממני, בלי יוצא מן הכלל. זה מה שהבודה יודע. הבודה יודע לחדש את הטוב כל הזמן, ולכן הזרם הוא בלתי פוסק, הוא בעונג תמידי מדהים. ואדם שעושה על זה מדיטציה ולומד את הנושא, ומהרהר ומסתכל ומעיין בחייו, והוא מדבר על זה מאוד יפה בספר באחד. אדם שמתעמק בזה קצת ובוחן את זה קצת, מבין שאין דבר בעולם הזה שהוא בעצם מהותו איננו סבל. כולל הדברים היפים בחיים האלה. כולל הפרצוף החמוד של הנכדה שלי. כי לנכדה שלי יש פרצוף חמוד והיא כולה חמודה היום. אבל אם היא תזכה לחיים ארוכים כמו שאני מאחלת לה בכל ליבי, האם היא לא תראה מלחמות בחיים שלה? האם היא לא תראה אנשים סובלים בחיים שלה? אם היא תחיה מספיק שנים, גם היא עצמה תחלה תזדקן ותמות. היא לא צריכה לעשות שום דבר רע. מעצם העובדה שהיא נולדה, הזרע של המוות נמצא בה. התנאי למות, היא נולדה איתו. היא באה איתו לעולם. ובדרך היא תצטרך לעבור את אותו סבל שאנשים שהיום מתים צריכים לעבור. אז אין דבר בעולם שלנו שהוא לא כזה. אנחנו אומרים שזאת שגיאה, שזה לא חייב להיות ככה. שזה ככה כי עוד לא הבנו, כי עוד לא השגנו את החוכמה של הפקפק. כי אנחנו עדיין צור טונגז, ואנחנו לא מבינים את העולם שלנו, ולכן אנחנו נאלצים לסבול. זה לא שאנחנו רוצים כל כך להתעמק בסבל, להפך, אנחנו מחפשים את הערך אל העושר הנשגב. כולנו רוצים להיות מאושרים, אנחנו לא יודעים איך לייצר את זה. אז אדם שמבין את זה, הוא עושה את התפנית. הוא אומר, אני לא הולך יותר לחפש עוד סמלה ועוד בגד ועוד תכשיט ועוד טיול, כי כל הדברים האלה כל הזמן מתקלים ואני לא יודעת איך להחזיק בהם ואני לא יודעת מאיפה הם באים. וחוץ מזה, גם אם ימשיכו לבוא, בסופו של דבר אני מזדקנת חולה ומתה. בסופו של דבר אני אבד את היכולת ליהנות מהדברים האלה. גם אם יש לי את האמצעים ליהנות מהדברים האלה, לא תהיה לי היכולת. אתם מכירים את אנשי העסקים שעובדים נורא קשה וסוף סוף מגיעים אל ההצלחה והכסף בא, אבל עכשיו הם כבר זקנים מדי ויכולים מדי ליהנות ממנו בכלל. אז אדם כזה מפתח תפנית. ועל זה הוא מדבר פה. הוא אומר כך, יש מעט דברים שגורמים לנו עושר, ויש הרבה דברים שגורמים לנו כאב בחיים האלה. ככה זה חיי אנוש, ככה זה חיים לא רק של אנוש, של בעל חיים ושל יצורים בסמסר בעולם הזה שהוא נתון לחוקיות הזאת של הקרמה, של אנרגיות שעולות ויורדות. אז יש הרבה כאב בחיים שלנו, בין אם הוא כרגע בא לידי ביטוי או שבעתיד יבוא. וכל אחד שאתם פוגשים, לא משנה כמה טוב להם ברגע זה. יכול להיות שכואב להם עכשיו, ואז צריך לעזור להם. יכול להיות שעכשיו לא כואב להם, יחסית טוב להם, אז מובטח שזה יבוא אחר כך. הגוף בסופו של דבר יתבלה, הכסף בסופו של דבר ילך. בני הזוג נאבד, אם לפני המוות או בזמן המוות. כל הדברים האלה מוכרחים ללכת. כולנו חיים בעולם שבו הכל נלקח מאיתנו. אותה אנרגיה שהביא את הדברים האלה, היא עצמה תיקח אותה מאיתנו. אותה אנרגיה שהביא את החיים שלנו, היא זו שתביא את המוות שלנו. מה שמענג אותנו זה בדיוק מה שיקח את זה מאיתנו. עד שנבין את הסיבתיות. ברגע שמבינים את הסיבתיות, הדבר הזה מתהפך. ואפשר להגיע למקום הזה של עונג תמידי. שאלה טובה. יש הרבה גרסאות שהגיעו של הבודיזם למערך שמדוללות בצורה שהיא הרת אסון. יש הרבה אנשים שחושבים שהבודה בא ללמד מדיטציה כדי שלא יהיה לנו סטרס. אני באה לרופא שיניים ואומר, את הולכת לעשות מדיטציה, יופי, את באמת נראית שלווה. זה לא מה שהבודה בא ללמד. הוא לא לימד 50 שנה אחרי שהגיע להערה, כדי שנלמד להירגע, כדי שנלמד לקבל את הסבל, אבל באורך רוח. זה לא מה שהוא בא ללמד. הציור המפורסם הזה, שהבודה צייר בעצמו, תלוי בכניסה לכל מנזר. הבודה אמר לתלות אותו בכל מנזר. בציור הזה יש לנו פה את החבר הזה, שהוא מצויר כמפלצת כזאת, היא לא נחמדה, עם הניבים שלו ועם הטלפיים שלו ועם הגולגלות, והוא יורק אש ויש לו כזה מין זנב לא כל כך נחמד, והוא מחזיק גלגל, והגלגל הזה מייצג את העולם הזה, את העולם שבו אנחנו חיים. פה נמצאים בני אדם בגזרה הזאת, בגזרה הזאת נמצאים בעלי חיים, ויש פה יצורים שנמקים בגיהנום, בכל מדורי הגיהנום, אנחנו אומרים שיש 20, לא רק 7. פה יש מה שאנחנו קוראים רוחות תאבות, זה יצורים שרובנו לא יכולים לראות אותם, אבל יש מודדים שיכולים לראות אותם, שהם נגועים בסבל נורא של השתוקקות שלא באה על סיפוקה כל הזמן. הם כל הזמן נורא רעבים והם לא יכולים למצוא אוכל, או נורא צמאים והם לא יכולים למצוא מים, או שאם הם כבר מוצאים זה שורף אותם, או שזה אף פעם לא מספיק להם, יש להם בטן ענקית ופה קטן קטן. אומרים שמישהו קמצן בחיים האלה, או זללן, או מבזבז, יכול להתגלגל לצורה כזאת של קיום אחר כך, הוא יוצר כאילו סיבות לסוג כזה של סבל. ופה יש אלים, שזה יצורים שהם מאוד מתענגים, אבל הם לא בני על מוות, זה אלים במובן המיתולוגי יותר, והם בסופו של דבר נאלצים גם כן למות ולהפסיד את כל החיים הטובים שיש להם. כל אלה מוחזקים בתלפיו של שר המוות, זה שר המוות, קוראים לו ימה, ימה, שר המוות. כולנו מוחזקים בתלפיו, כולנו מעצם זה שבאנו נצטרך למות ולהסתובב בגלגל הזה שוב ושוב ושוב ושוב. למה הזכרתי את זה עכשיו לאור השאלה שלה? כי בציור הזה עומד הבודה פה, והוא מצביע עם האצבע לעבר הירח. ובתוך הירח יש כתובת, לפעמים כותבים אותה מתחת. בכתובת כתוב, אם תלך בדרכיי, לא תצטרך יותר למות. אם תשמור על נדריי, תנצח את סטרנה ותסוטרת הלב, שאחת היצירות המפורסמות ביותר בתרבות המעיין הבודיסטית, אומרת, אין זקנה, אין מוות, זה מה שהבודה לימד. הוא לא בא ללמד אותך להירגע. למרות שאת יכולה להירגע בדרך, זה יבוא גם. הבודה בא ללמד איך לצאת מכל צורה של סבל. מה זאת אומרת לא למות? זה לא אומר להיות זקן לנצח. זה להיות בעונג הנשגב כל הזמן, ולהביא לשם את כולם. זה מה שהוא בא ללמד. זה השיטות האולטימטיביות. ואותה שיטה האולטימטיבית שתחסל את הכעס, היא בדיוק השיטה שתביא את התוצאות האלה. זה מה שכל כך מדהים בלימוד. והצורות המדוללות שהגיעו אלינו, הן הורגות אנשים. כי אנשים לא מקבלים את החוכמה ולא מאמינים שיש כזה דבר. אבל יש. וככל שאת מתקדמת יותר בדרך, ואת עושה יותר חסד בעולם, תתחילי לפגוש אנשים שהם הולכים קצת לפנייך, והם קצת עשו כברת דרך לפנייך, ותתחילי לראות את זה עליהם. את תתחילי לראות אנשים שהם לא רק שלא מזדקנים, הם הולכים אחורה בגיל. הם יותר צעירים בגיל. זה מה שבודה לימד. אלף סומה בפרחים אדויה, עם הרסילי יבשות לארבע, בחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתרה. בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של בנתיה. בליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של בנתיה. מיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תורה, הידם כולו, עצנם אנטה וכאן יריתה.